שלום, לרב אהרון דרמון, ראש קהילת קורזין. שלום, אהרון?
כן,
שלום לך. אהרון דרמון, ראש קהילת קורזין, בית הכנסת קורזין בירושלים. מה שלומך?
ברוך השם מצוין, מה שלומך?
בסדר גמור. אנחנו מדברים איתך בכואבך בשני נושאים. אתה גם מטפל אישי וזוגי, ואתה גם ראש קהילת קורזין. למי שמכיר בירושלים את בית הכנסת קורזין בנחלאות, אז אנחנו נתחיל אולי ככה בהתחלה, לפני שאתה עוד מגיע לעניין של הטיפול האישי והזוגי. כן. בית הכנסת קורזין בירושלים מאסף אליו מאות מאות רבות של רווקים ורווקות. אני עוד זוכר עוד מהתקופה שאני הייתי גר בנחלאות, בית כנסת הזה פשוט מלא מפה לפה. איך מצליחים להתמודד באמת קודם כל, עוד לפני שמגיעים למצב הזה של הזוגיות, עם כל הנוער הזה, עם כל הנערים והנערות הרווקים והרווקות?
אז קודם כל הייתי מגדיר אותם כנערים ונערות, לאנשים
יחסית... לפחות בהרגשה, אתה יודע, ניתן להם הרגשה טובה.
כן. אז קודם כל זה הרבה אנשים מגיל 25 פחות או יותר עד גילאי ה-35-40. יש לנו גם זוגות צעירים, אבל יש הרבה אנשים שהתעסקו כאן בשכונה, שהסטטוס שלהם הוא רווק או רווקה. ויש כמה בתי כנסת שהם מהווים מוקדים לכל הקהילה הזו, וזה אנשים ממש נפלאים שמצליחים בהרבה הרבה תחומים, במקצועי, בחברתי, בכל מיני תחומים, ודווקא בתחום הזה של הזוגיות, אז חווים פיוט.
החבר'ה האלה שמגיעים לשם באיזושהי תחושה, מרגישים שאולי זה אחד המקומות שכן יצליחו אולי ככה להתחבר, משול בית כנסת, התכנסות.
אז קודם כל, אני לא חושב שהמטרה היא דווקא...
לאו דווקא חס וחלילה להכיר בתוך, אני מתכוון כן. לקהילה עצמה, קהילה שבמקום, שהם רואים כל כך הרבה אנשים כמותם נמצאים שם באזור.
נכון, אנשים מתאספים כאן בשכונה, כי היא שכונה, קודם כל, שכונה מהממת, עם הרבה אנשים מכל מיני גוונים של החברה הישראלית, וזה ממש נחמד להיות ביחד. בבית כנסת שלנו אנחנו משתדלים להקים גם כן קהילה, כבר כמה שנים, והתחושה של קהילה היא מאוד חשובה לרווקים ולרווקות, כי הרבה קהילות לצערי הרב דווקא דוחים את הרווקים או דוחקים את רגליהם מההנהלה של בית הכנסת, מלקיחת החיות, מתפקידים, ודווקא אתנו זה ממש בצורה מאוד מאוד טבעית. יש לנו המון תפקידים, המון אנשים שבאים גם לרווקים, גם לנשואים. ובאמת שהתחושה היא תחושה של אחדות ואחווה. ללא הבדל בסטטוס הזה, אין את המשקל, במיוחד אצלנו.
זה היה באמת רק כפתיח, אנחנו באמת, התוכנית הזאת מדברת על הזוגיות עצמה, ולאו דווקא על התקופה שלפני, זה אנחנו נקדיש זמן אחר. אבל זה היה כפתיח, כי בסופו של דבר החבר'ה האלה מחפשים ומחפשים, ובסופו של דבר הרבה מוצאים. יש כאלה שגם לא, אבל אתה יודע, אלה שמוצאים באמת כבר מגיעים פתאום לזוגיות, וכמו שאמרנו בפתיח, אתה יודע, הם מרגישים ומבינים פתאום שאולי החיפוש אחר בן זוג זה היה אולי החלק הקל. פתאום הזוגיות עצמה היא הקושי האמיתי.
זה שלב מתקדם שאתה מדבר עליו כרגע.
אני לא מדבר על השבוע או החודש הראשון של הזוגיות, אתה יודע.
לא, אני יודע, אבל אני חושב שהשלב שאתה מדבר עליו הוא שלב יחסית מתקדם. הרבה אנשים עדיין רואים את החתונה כסוג של מטרה, והם רואים את עצמם כביכול נחותים, בגלל שהם עוד לא התחתנו, והם לא מבינים שלהתחתן זה בסך הכל זה ההתחלה של, אני תמיד קורא לזה ההתחלה של הבעיות האמיתיות. כי שם באמת אנחנו מתחילים להתמודד עם הדברים האמיתיים, ולכן אני רואה תמיד רצף בין הרווקות לזוגיות. אני לא רואה הבדל דווקא בין מי שרווק ומי שנשוי, הייתי שם לב דווקא להדגשים אחרים, כגון לקיחת אחריות, בחירה, יכולת לעמוד בלחצים, ענווה, וכל הדברים האלה שהם ממש משותפים, בבעיות משותפות לגמרי, לרווקים ולנישואים, זה אותו דבר. תקשורת, כל הדברים האלה זה ממש אותו
אז
דבר.
אז אתה בתור מטפל אישי וזוגי, כשאתה נתקל בזוגות, בוא נתחיל אולי מהשאלה של באמת אילו זוגות מגיעים אליך, באילו גילאים, אחרי כמה זמן, אחרי כמה שנות נישואים, אם בכלל?
אז אצלי באים אנשים שהם לפני הזוגיות וגם אחרי. זאת אומרת, לפני הנישואים ואחרי הנישואים. זאת אומרת שאנשים באים לפעמים כדי לבדוק את מערכת יחסים, ודווקא זה תחום שהוא מאוד מעניין, כי הרבה אנשים מפחדים, אומרים, מה זאת אומרת? אם אנחנו נבוא לפני הנישואים, אז מה יהיה אחרי? ואני ממש אומר שזו טעות חמורה, כי בסך הכל זה אותם בעיות, לפני הנישואים ואחרי. אז אנשים באים כדי לבדוק בעיות בתקשורת, האם זה נכון, האם זה הבן אדם הנכון וכו'. וגם אחרי הנישואים, אז זה יכול להיות כמה חודשים אחרי הנישואים, זה יכול להיות כמה שנים טובות אחרי החתונה, ובאים מכל הגילים.
וכשמגיעים אליך זוגות, אתה יודע, בחורים ובחורות שמחפשים, אני מדבר אולי עוד לפני שמתחילים להינשא, איך באמת אתה בתור מטפל מצליח לתת מהתובנות שלך לאנשים האלה, באמת, האם הקשר שבפניו הם עומדים הוא הנכון?
אז זו שאלה מאוד מורכבת, כמובן, והיא מאוד מאוד פרטנית. התשובה היא תמיד מאוד מאוד פרטנית. יש כמה כללים, אבל בגדול מה שהייתי אומר זה שהרבה אנשים יכולים להתאים להרבה אנשים, עם קצת רצון טוב ועם כלים נכונים. אז מה שאני משתדל לעשות זה להעניק את הכלים, ואני לא מחליט עבור האנשים, אני לא מהאנשים האלה שמייעצים ו... אומרים כן או לא, אלא אם כן מדובר במקרים קיצוניים, כגון יש אלימות אפילו מילולית, או קל וחומר עם פיזית. קרה לי לדוגמה שבחור יצא עם בחורה, התארס איתה, והוא חווה דווקא אלימות פיזית מצידה, ואז במקרה כזה אני אומר טוב, לא נראה כדאי להמשיך. אבל במקרים האחרים, אז אני נותן את הכלים, ונותן את הבחירה לאדם, ובסופו של דבר כולנו אחראים על הבחירות של עצמנו, ואני מאוד מתנגד לאנשים שמייעצים במובן של הנה כך, זה נכון עבורך או דברים מהסוג הזה, כי בסך הכל אף אחד לא יודע מה הבן אדם יחווה בזוגיות שלו ובחיים שלו.
אתה יודע, אתה אמרת משפט אחד שבפתיחת התשובה, שאולי אליו כיוונתי, הרבה אנשים מתאימים להרבה אנשים. יש איזו תחושה, אני חושב, של אנשים לפני שהם מתחתנים, שיש רק אחד על כדור הארץ שרק הוא יכול להתאים להם, והמחשבה הזאת באיזשהו מקום גם קצת מייאשת. אדם אומר לעצמו, איך אני אמצא את אותו אדם מכל כך הרבה אנשים? ואולי לאט לאט האדם, התשובה שאתה אמרת פה נותנת אולי תחושה ואמונה להמון אנשים, אולי אפילו רווקים שעכשיו הם מקשיבים, עוד לפני שהם נישאים, שיש הרבה אנשים שמתאימים להם.
זה אחד המיתוסים הכי מזיקים שיכול להיות. זה נכון שכתוב אצל חז"ל שנשמה יורדת 40 יום לפני הוולד, כל הדברים האלה, אוקיי, זה מאוד יפה, אבל בסך הכל, תכלס, הרבה אנשים יכולים להתאים. וקצת גמישות מחשבתית, קצת דמיון, מוכנות לעבודה. אני תמיד חושב ש... המוכנות לעבוד זה הדבר החשוב ביותר. אפשר להסתדר פחות או יותר עם כל אדם, כמובן שיש קווים מנחים ועדיף להתחתן עם אנשים שהם עם אותה מטרה, אבל מצד שני, באמצעים, באיך לעשות את הדברים, אפשר להתחתן עם בן אדם לא רק שונה, אלא אפילו הפוך, ודווקא להסתכל על ההשלמה שבין בני הזוג. כשמתחילים להסתכל דווקא על זה, אז פתאום אפשר להתחתן עם הרבה הפרטנרים, הופכים להיות הרבה הרבה יותר...
כן, וזה עוד לפני החתונה, כשאנחנו מדברים אולי באמת על התקופה של אחרי החתונה, אחרי שנים רבות שאדם כבר נשוי, לפעמים יש לו תחושה שאולי, אתה יודע מה זה, אולי נתן לו כיוון, שאולי קצת הוא לא הכי הגון, אבל יש עוד אנשים שמתאימים לאותו אדם, והוא מרגיש שגם הוא יכל להיות עם זה או עם ההוא, איך הוא מצליח לא להגיע למצב הזה שעליו אמרנו בפתיחה, שאדם, יש אנשים שבאמת הולכים ומפרקים את הזוגיות שלהם, בגלל חוסר הסתדרות עם אותו אדם, איך הם מצליחים, איך אתה, אילו כלים אתה נותן לו או לה, באמת לשמר ולא לפרק? במצב, אני מתכוון, כשיש מצב בסיס טוב, שאין שם משהו שהוא חלילה מקולקל.
אז, השאלה היא מאוד פשוטה בסך הכל. האם הבן אדם רוצה לקחת אחריות, או האם הוא רוצה לברוח מהאחריות? יש מצבים, מצבי קיצון שבהם באמת אדם, שכדאי לאדם לעזוב מערכת זוגית. אבל זה רק מצבי קיצון. ברוב המקרים מדובר בבריחה, ברצון סתם ככה, בוא ננסה משהו אחר, בטח יהיה לי יותר טוב שם, והדשא של השכן וכו'. ולכן, באמת במקרים האלה, זה תמיד חוזר ללקיחת אחריות. מהי האחריות? מהי מערכת זוגית? וגם כן, מהי המטרה של הזוגיות? כי הרבה אנשים שוכחים שזוגיות, לפי הערכים שלנו ביהדות, זה לא רק אהבה. ודאי שאהבה היא חלק, אבל משפחתיות היא מאוד מאוד חשובה, אפילו הייתי אומר יותר חשובה. ולפעמים כן צריך להבין שמה היא מטרה של זוגיות. זה לא רק לאהוב להיות ברומנטיקה ובאיזה סרט, אלא שיש כאן בנייה של תא משפחתי. ותא משפחתי הזה יש לו מטרה מסוימת בעם ישראל ובעולם, וצריך לזכור את הדברים האלה.
כן.
גם לפני שמתחתנים וגם כמובן אחרי שמתחתנים.
אהרון, שאלה אולי לסיום, כשאתה בתור מי שמטפל, אתה ודאי פוגש גם אנשים שאולי הם בפרק ב'. יש באמת הצלחה, אני אומר את זה אולי אפילו במרכאות, לאותם אנשים שבאמת פירקו את משפחתם, אני מדבר על דברים פעוטים, ומצאו את הפרק ב' שלהם, או שהם חוזרים אולי על אותם טעויות, או שאולי הם מוצאים שהם באמת, האדם שאיתו הם התחתנו זה היינוח.
אז גם כאן הרבה הרבה גוונים יש, יש כל מיני סוגים של אנשים, אבל בגדול ככה, הרבה הרבה יותר קשה ליצור מערכת זוגית בפרק ב', והרבה אנשים סתם מפרקים את המערכת הזוגית שלהם הראשונה, כי נדמה להם שיותר קל במקום אחר, ולרוב, זה אני אומר באמת בוודאי, לרוב זה לא ככה. יש מקרים שזה כן ככה, שהיה באמת עדיף, אבל הקושי שהיה בזוגיות הראשונה נשאר, כי אם בן אדם בורח מעצמו, אז את עצמו הוא תמיד ימצא בכל מערכת זוגית. זאת אומרת שאם יש לו בעיה לדוגמה של חוסר תקשורת או אלימות, או לא יודע, חוסר ביטוי עצמי, זה לא ייפטר עם בן זוג אחר. זה תמיד יעקב אחריו בכל מקום ובמקום, בכל מערכת זוגית. אבל לפעמים זה כן, וכשזה כן, אני גם שם, ממש שמעתי לאחרונה על כמה מערכות זוגיות שהן ממש טובות, דווקא בפרק ב', כי אנשים לומדים מהטעויות שלהם ורוצים לתקן.
אהרון דרמון, ראש קהילת בית הכנסת קורזין בשכונת נחלאות בירושלים, אני רוצה להודות לך על השיחה.
תודה רבה לך.
תודה.